שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו עושים שני דברים שמחים בבת אחת. אנחנו גם חוזרים ללימודים, ואנחנו גם משתתפים ביום העיון, לקראת יום העצמאות. וזהו, שני דברים שמחים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעבור. ובכן, רציתי קודם כל להתחיל בהערה הלכתית, משום שקיימת טענה שלדעת הרמב״ם אין מקום להלל של יום העצמאות. וזאת למה? משום שהרמב״ם לא הביא את התקנה שמובאת במסכת פסחים דף קי"ז, תקנת הנביאים, שכל פעם שיש גאולה אומרים הלל. אם כך, אומרים הפוסקים לפי דעת הרמב״ם בכל דבר, למשל יהודי תימן, שאין מקום להלל של יום העצמאות, לפי הרמב״ם. דבר זה בטעות יסודו, משום שהרמב״ם כתב במפורש שאומרים הלל ביום העצמאות. איפה הוא כתב? בנוסח הגדה של פסח של הרמב״ם, שזהה אגב, בעניין זה, לנוסח כל האגדות, בברכת גאל ישראל שמסיימת את המגיד, נאמר, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. כשהרמב״ם אמר את המילים האלה, למה הוא התכוון? אם הייתי שואל את הרמב״ם, למה אתה מתכוון שאתה אומר, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו? על הלל, בגאולה. אם כך, גם אם הרמב״ם לא כתב זאת שחור על גבי לבן במשנה תורה, הוא כתב את זה בנוסח ההגדה. ונוסח ההגדה מחייב. אם כן, כל הדברים האלה בדבר היא האפשרות לומר את ההלל לפי הרמב״ם, בטלים ומבוטלים. אחרי כל זאת, אנחנו עכשיו חוזרים ללימוד. אפשר היה לדבר על מקורות ההלכתיים של יום העצמאות, על המעלה העצמית של היום הגדול הזה, שהוא היום הקדוש בשנה. אבל הייתי רוצה להתייחס ליום העצמאות בימינו אלה. וכאן אנחנו לא יכולים שלא לשים לב שמשהו מתרחש בזהות הלאומית שלנו, ואנחנו, אפשר לומר, נולדים מחדש. הדבר הזה נאמר גם בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל. יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד, כי עשה. כן, וגם תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלליה. כך שבעצם מה שדוד המלך מלמד אותנו, שעם ישראל היה, ולאורך כל הגלות, מת. ושהיציאה מעבדות לחירות, היא תחייה. קמים לתחייה, נולדים מחדש. טוב, לא צריך את דוד המלך, גם יש לנו עוד נביא שאומר את זה במפורש, הלא הוא יחזקאל. בחזון העצמות היבשות, כשהנביא רואה בחזונו עצמות שקמות לתחייה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שראית, העצמות היבשות, כל בית ישראל המה. כלומר, עם ישראל בגלות, הוא ערימה של עצמות יבשות. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותנו נגזרנו לנו. והנה, ההמנון הלאומי של מדינת ישראל, הוא התקווה, עוד לא עבדה תקוותנו. כלומר, זה מתכתב עם דברי יחזקאל הנביא, שהתחייה הלאומית היא תחייה ממש, יציאה ממוות לחיים. אפשר לומר, מהיריון ללידה. ברור, זה נקודה מאוד חשובה. ואנחנו רואים בתוך התהליכים שאנחנו עוברים, אנחנו רואים גם לא רק יציאה טכנית מעבדות לחירות או שיבה אל הארץ, אלא יש זהות חדשה שהולכת ונולדת. לצורך זה, חשבתי שכדאי ללמוד דברים שכתב הרב קוק, בספר אורות, בעמוד, אני אגיד לכם מיד, לא להלחיץ אותי בבקשה, כן, בעמוד פ' ד'. מקובלים אנו בפסקה ממדלת של אורות התחייה. מקובלים אנו, כלומר יש לנו מסורת, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. כלומר, מה שאומר הרב, זה שהמסורת, התורה שבעל פה, מלמדת אותנו שתהיה מרידה רוחנית. מה זה מרידה רוחנית? מרידה נגד הרוחניות, זה הכוונה. או בעברית יותר פשוטה, חילונות. זה מסורת. עכשיו, לא סתם חילונות במובן הרגיל, ההומניסטי של המילה, אלא חילונות אגרסיבית וחומרנית. איך אנחנו יודעים? מהי המסורת שמדבר עליה הרב קוק? מה שכתוב בספרי על הפסוק שמנת, עבית, כסית, ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו, אומר הספרי, אלו שלוש דורות שלפני ביאת המשיח. שמנת, עבית, כסית. אז זה שמנת, אתה נהיה שמן. עבית, אתה נהיה עבה. כסית, אתה מחוסה בשומן. מה זה השומן הזה שמדבר עליו משה? כוונה להצלחה חומרית. התבססות, התברגנות. והשאלה היא, מה מעניין, לפי התפיסה הזאת, מה מעניין את הישראלי הממוצע? אז תאמר, טוב, הישראלי הממוצע כבר לא מדבר על אידיאלים, הוא רוצה רק החלפת השיש של המטבח, ועוד כל מיני דברים כאלה, יחטה וכדומה. אבל אומר הרב, אל תטעה ממה שאתה רואה מבחינה חיצונית. יש משהו פנימי שמתרחש. בואו נראה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, כלומר נוצר איזה מחנה שטוב לו להרגיש שהוא השוויצריה של המזרח התיכון. זה מה שהוא רוצה. מי מפריע? נוער הגבעות. מכון מאיר, כל מיני דברים כאלה, זה מפריע. אבל יש שלווה. אשר ידמו שכבר באו למטרתם, כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. על מה מדובר? זה גמרא מפורשת, על הפסוק, ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ, אלו ימות המשיח. שזהו, עשינו את כל העבודה. כל הזמן חלמנו שתקום מדינה, כמה? זהו, גמרנו. אין יותר למה לחפוץ, אין מה להשתוקק. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים, תחדל. וממילא ירד הרוח וישקע. זהו. עד כאן השיח המייאש, המגנה, את כל הנעשה במדינתנו. ברור? רק שהרב קוק ממשיך. עד אשר יבוא סער ויהפוך מהפכה. כלומר, יהיה איזה אירוע דרמטי. והאירוע הדרמטי ישנה את הכל. באיזה שנה הוא כתב את זה? זה יצא לאור בשנת תברש פרק. בית, אבל ייתכן שזה לקוח מכתבים קדומים יותר. זה למעלה מ-100 שנה. מה זה? לפני מלחמת העולם הראשונה? האם ייתכן שהוא כתב את זה לפני מלחמת העולם הראשונה? ייתכן, צריך לבדוק את זה בשמונה קבצים. בשמונה קבצים יש שם תיארוך של כל פסקה. כן. ברור שהוא כתב את זה לפני מלחמת העולם השנייה. איך? כיוון שהוא נפטר בגיל 35, זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, ונראה לי שהוא כתב כשעדיין היה חי. מה? בגיל אמרתי? אמרתי גיל רק כדי לבדוק שאתה מקשיב. בסדר? טוב. טוב, אני יכול להמשיך או שאתם רוצים, אפשר להעביר את זה אליכם. טוב. עד אשר יבוא סער ויהפוך מהפכה ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה מנצחת את כל עולמים, העולמים וכל כוחותיהם. כלומר, בעקבות האירוע, אז מה שיקרה זה שתהיה העמקה של הזהות היהודית. מעניין, מזה שנתיים אני פוגש אנשים מהמגזר המכונה חילוני. אגב, המגזר הזה נולד לפני בערך 3.5 שנים, בעקבות הרפורמה המשפטית. אז נוצר המגזר החילוני, הוא לא היה קיים לפני כן. היו חילונים, אבל לא היה כמגזר, כתודעה ציבורית. ומאז המאורעות מלפני 2.5 שנים בערך, המגזר, האנשים השייכים למגזר החילוני אומרים, בעקבות המלחמה, אירועי השבעה באוקטובר, אני מרגיש צורך להעמיק את הזהות היהודית שלי. אבל, תדע לך, אני אתאיסט. מה אומרת האמירה הזאת? כשאדם אומר אני אתאיסט, הוא יודע על מה הוא מדבר. גם מי שאומר שהוא מאמין באלוהים לא יודע על מה הוא מדבר. אז זה לא כזה משמעותי. אבל האמירה אני אתאיסט מהווה קליפת מגן שמאפשרת להעמיק את הזהות בלי להסתכן בחזרה בתשובה. וזה דבר מאוד עמוק. כלומר, האתאיזם מציל מהשטחיות. אז ברוך השם, זה מה שכן הרב אומר. עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה ויראה אז בעליל, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, אור השם תורתו וכו' וכו'. עכשיו נשאלת השאלה, בסדר, אז הבנו, זה תהליך. יש תהליך כזה, רבותינו סיפרו לנו שיקרה, בסדר. אבל אז עולה השאלה, למה זה ככה? וכי אי אפשר היה שהתהליך של התחייה הלאומית יהיה באופן הדרגתי, כמו שהיה בימי היישוב הישן, שבאו אנשים כדי ליישב את ארץ ישראל, להשתתף בתהליך הגאולה, זה היה מאוד נחמד. למה צריך לסבך אותנו במרידה רוחנית? אומר הרב, צורך למרידה זו. למה צריך מרידה כזאת? היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה, הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. כלומר, אתה לא יכול לבנות מדינה מתוך דרשות של בית כנסת. כדי לבנות מדינה צריך כלכלה, צבא, תרבות, חקלאות, סולל בונה, זה מה שצריך. מטבע, וזה זמן רב שזה לא היה. אז כדי להחזיר את האיזון, צריך שתהיה שקיעה חומרית תקיפה. ומה? לא, תקיעה, שקיעה בתוך הגשמיות. מה? כדי להקים מדינה, אתה צריך אנשים שמה שמעניין אותם זה כסף, כבוד, עוצמה, שלטון. מה אתה מדבר איתי על מסילת ישרים? נו. בסדר? זה מה שצריך. אז אל תתפלא שזה קורה. ריבונו של עולם מעוניין בזה. נכון. זה חיסרון בתורה. ייתכן ועוד איך. התורה לא עושה את הכל. התורה היא נותנת לאדם חיים רוחניים. תורה שלמה כוללת גם את הממד החומרי. אבל התורה שהתפתחה בגלות הלכה והתנתקה מהממדים האלה. כשאתה מדבר על דוד המלך באגדות חז"ל, אתה מדבר על איזה רבה שבודק עדים של אישה נידה. נכון? בתנ"ך אני חושב שהוא עושה מלחמות. שכחו את זה. כן? תראה לעצמך, לפני 1,000 שנה, מגיע פרשת כי תצא, הרב צריך לתת דרשה בבית הכנסת. אז הוא אומר, וואי, מה אני אדבר איתם? כי תצא, נו בוא נראה. תצא למלחמה. מה זה מלחמה? מלחמה נגד היצר הרע. ואז יש דרשה שלמה, מלהיבה מאוד את כל הקהל, איך להילחם בנטיות הרעות של נפש האדם וכו', ובכלל שזה לקראת ראש השנה, זמן של עומדים במשפט וכו'. בסוף יש אחד ניגש לרב ואומר, רב, נראה לי שאולי אפשר להסביר שמלחמה זה לצאת עם נשק נגד האויב. אז הרב אומר, וואו, לא חשבתי על זה. בסדר? אז אומר, ודאי זה חיסרון בתורה. בתורה שבפועל, כן, ודאי.
מה אומרת בטקסט המילה נטייה?
צריך לטות אל. כלומר, הצורך... אני יודע. הצורך למרידה זו היא, כלומר, מה מביא את הצורך הזה? הנטייה לצד החומריות שמוכחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה. אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית.
כמו ביזת הים?
מה ביזת הים? דרוש.
מה?
זה דרוש.
למה דרוש?
תשמע, אני מלמד אורות. אתה רוצה ללמד אותי חומש.
אני רוצה להבין את ההקשרים בין שתי התקופות.
אני לא יודע, לא אכפת לי. אני רוצה ללמד על היום. בסדר? עכשיו, וזאת הנטייה, כשתיוולד, תדרוך בזעם ותחולל סופות. והם הם חבלי משיח. עכשיו תראו את הביטוי מדהים. אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. המכאוב הוא מכאוב בנפש. כשאתה רואה שכל דבר קדוש נהרס, נזנח, אז זה כואב. הכאב מייצר זהות חדשה. יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. אז לומר את האמת, יוצא שדורנו חווה את הדבר הזה. הגענו לזמן שבו הרב דיבר על יבוא רוח, סער ויהפוך מהפכה וכו'. אז אנחנו עוברים את הצדדים האלה. אז קודם כל זה מנחם. מנחם לדעת שהתהליכים שאנחנו עוברים, הם תהליכים שהם בעלי משמעות והם חלק מתוכנית אלוהית כוללת. למה ככה? זו. פה אתה נכנס לשאלה מעמיקה יותר. בסדר, אז אמרנו שיש תהליך כזה. אבל מה עניינו של התהליך הזה? המהר"ל מפראג מסביר במספר מקומות שיש עיקרון של היעדר קודם להוויה. גם העולם בכללו. העולם נברא יש מאין. אז צריך שיהיה עין לפני היש. צריך איזשהו הסתר. כן, איך אומרים ביוצר של הפרשיות אצל האשכנזים? אורות מאופל אמר ויהי. כן? אור עולם באוצר חיים, אורות מאופל אמר ויהי. כלומר, דברים צריכים לעבור דרך תחילה חשוכה והדר נהורה. כך אומר הזוהר. עכשיו, מה זה היעדר קודם להוויה? אפשר להגיד, צורה שטחית. אתה רוצה שתהיה הוויה, צריך קודם כל שיהיה מקום להוויה הזאת, אז קודם כל מפנים מה שיש, ויש הוויה חדשה. אבל אם מסתכלים בעומק דברי המהר"ל, המהר"ל אומר שההיעדר בנוי משתי שכבות. היעדר ההוויה הקודמת והכנת ההוויה החדשה. כלומר, כשאתה רואה משברים באומה, אל תחשוב שזה סתם, טוב, זה צרה, צריך לעבור את זה וזהו, חז"ל אמרו שזה יהיה, מה נעשה? בינתיים נקסוס את הציפורניים, נחכה שזה יעבור, ואז נוכל לעשות משהו. כן? כמו שיש כאלה שאומרים, משיח בן יוסף צריך להיהרג כדי שלדתיים סוף סוף יהיה מה לעשות. ברור שזה שטחי מאוד. מה שאומר המהר"ל, שבתוך ההיעדר צריך לדעת להבחין בהוויה החדשה. ואז יוצא שההיעדר יש לו תוכן חיובי. ולצורך זה אני צריך עכשיו לעבור לפסקה מעמיקה יותר. אם אני יכול לדרג את הפסקאות באורות. אני מתכוון לישראל ותחייתו, פסקה י"ז המפורסמת. גם זה פסקה, תחילתה ייאוש, סופה תקווה. כן, מה אתה אומר? תדון על זה יחד איתו, כי גם הוא שאל שאלה שלא קשורה לעניין. לא, אז מה שתעשו, אתם תשבו ביחד, תעשו איזשהו פאנל, ותדונו בשאלות האלה. אבל אני יקשן, זה לא יעזור לך. בסדר? טוב. מה קרה? אה, רוצים ספרים? בסדר.
לא, בסדר,
בסדר. טוב. אז הפסקה, אנחנו נקרא פסקה שתחילתה מספקת את כל האומרי אויבי. כן? יש הרבה אומרי אויבי. ובואו נקרא. כל התרבות הזמנית, אומר הרב קוק, זה בעמוד למד דלת, כן? כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. ומה זה התרבות הזמנית? הכוונה העכשווית, כן? המילה זמנית בימי הרב קוק פירושה העכשווית. בנויה על יסוד כוח המדמה. מה זאת כוח המדמה? כל התרבות כולה היא אודיו-ויזואלית. כלומר, אתה רוצה לנצח בבחירות, מה שחשוב זה לא כל כך אם אתה צודק או לא, אלא אם אתה עובר מסך או לא. אם אתה עובר מסך, יבחרו בך. לא עובר מסך, לא יבחרו בך. כלומר, התרבות הזמנית בנויה על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. אני בכוונה לא אכנס לכל הפרטים. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ואימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים, ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. כלומר, לפני 200 שנה, מי היה נחשב בחברה? מי שיש לו יותר שכל. בימינו, מי נחשב בחברה? מי שיש לו הופעה יותר מרשימה. כן? כלומר, עברנו מהשכל אל הדמיון. מפני שחושב העולם כולו, שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכו הולכים העניינים בהדרגה עד ששרידי השכל, האם בעין או באלף? עיין בספר. עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, גם הם הולכים ונתקים אל כוח המדמה. למה מתכוון הרב? הפילוסופיה מאז עמנואל קאנט הפסיקה לדון בשאלה מה אמת ומה לא אמת. הפילוסופיה עוסקת בשאלה איך אני חווה את זה. קוראים לזה פילוסופיה קיומית, אקזיסטנציאליסטית. אז זה מקירקגור, היידגר, סארטר, כל החבר'ה האלה, שהם היום שולטים בפילוסופיה, זה אושר באלף. שהם שולטים היום בפילוסופיה, הם מדברים לא על אמת, היום בכלל לדבר על אמת זה נחשב לדבר מגונה, יש מקסימום נרטיב, יש הנרטיב הציוני, הנרטיב הפלסטיני, בעצם הכל אפשרי, אפשר לחשוב ככה, אתה יכול לחשוב שאתה ג'ירפה, אתה יכול לחשוב שאתה בן אדם, מה שאתה רוצה, העיקר, זה עניין של נרטיב. כן, זה מה שאומר כאן הרב. שרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, הם הולכים ונתקים אל כוח המדמה, המליצים והמספרים, הדרמטוריים, וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה פוסחת וצולעת, ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. רמז ברור כאן לספרו של עמנואל קאנט, ביקורת התבונה הטהורה. המסקנה של עמנואל קאנט היא מאלפת מאוד, הוא אומר, מה אפשר לדעת? מה התשובה? שום דבר. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן, חוץ פייסגה, וחוכמת סופרים תשרח, טוב, זה גמרה מפורשת, שבעקבות משיכה, חוץ פייסגה, יראה חטא, ימאסו, והאמת תהיה נהדרת, ופני הדור כפני הכלב. מה זה פני הכלב? כשאתה נותן מכה לכלב, עם מקל, הוא נושך את המקל, ולא את מי שמחזיק במקל. כלומר, זה הסתכלות שטחית. אז זה דור שטחי, כן? כמו שאומרים, נורו שתי רקטות מעזה. למה אתה לא אומר, ירו? לא, נורו. זאת אומרת, זה הגיע אליך. אל תהלך אימים על הציבור, כן? טוב. אז מה שאומר כאן, השאיפה לרוחניות והצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזוך המוסר, בירום תאורתו, לציורי המושכלות מצד עצמם בנסחיותם, נעשה את חזון יקר, וכפי אותה עמידה הנוהגת בעולם בכללו. נוהג הדבר בישראל, כלפי רוח הקודש ואהבת התורה, ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה, ובעולם שולט רוח מגושם. אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. כלומר, גם בעלי השלטון חושבים סך הכל רק על הגדלת ההון העצמי שלהם, השלטון וכדומה, כבר אין אידיאלים. אמנם, אומר עכשיו, עד עכשיו זה רע, נכון? עכשיו, מתהפך. אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. עצת השם היא. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. להשלים את כוח המדמה. לפני כן דיברנו על זה שצריך להשלים את הכוח החומרי. עכשיו אומר, גם צריך להשלים את הכוח המדמה. מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. כלומר, אומר הרב קוק, כל זה הכנה לנבואה. חזרת הנבואה. למה? מה מעכב את חזרת הנבואה? תבניות החשיבה ששלטו בעולם במשך 2000 שנה. הפילוסופיה, הקונספט, המושגים. המושגים מרחיקים מן הנמשג. כן? יש המשגת המושג על ידי הממשיג. וואו. כן, אז זה אומר, כל זה צריך למחוק, כדי לאפשר עכשיו כלים חדשים לשפע העליון. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג, מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון. טוב, הוא לא מדבר נגד המסנגדים, כן? שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. על כן מתבסס כעת רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כלומר, כל התארים האלה שנאמרו על מלך המשיח, הם תיאור של אישיותו הנבואית. כן. נכון, זה מה שקורה. בדיוק. לכן, זה בדיוק התפקיד של הפוסט-מודרניזם. אם תשאל, במדינת ישראל, כמה אנשים יודעים מה זה פוסט-מודרניזם? בערך 5 פרופסורים ו-15 רבנים. זהו. זה מה שיודעים. כל השאר מדברים על פוסט-מודרניזם בלי לדעת על מה מדובר. עכשיו, מה הנחת היסוד של הפוסט-מודרניזם? אין אמת. עכשיו, האמירה הזאת נאמרת מתוך ודאות. זה אם כן סתירה פנימית, יש סתירה לוגית בעצם ההנחה הפוסט-מודרניסטית. אבל, יש פה דבר מאוד חשוב. כי על ידי שאתה מוחק את המודרניזם, אז יש כאלה שאומרים, טוב, כדי להילחם בפוסט-מודרניזם ובתוצאותיו הרעות, אז צריך לחבור אל השמרנות. טעות חמורה. כדי להתגבר על הפוסט-מודרניזם, לפי המהר"ל, כן? צריך לעבור אל הפוסט-פוסט-מודרניזם. זאת אומרת, מה זה מוליד? זה מוליד זהות חדשה. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף משהו. כשאנחנו מדברים על זהות חדשה, אז דיברנו על התגברות החומריות, שזה היה חסר, התגברות כוח המדמה, שזה מה שמביא את הנבואה, וגם צריכה להיוולד זהות חדשה מבחינת הנאמנות של האדם לאידיאלים. וכאן אני חוזר לדברים המפורסמים של הרב קוק באורות התחייה י"ח, עמודים עין עד עין ב' למי שיש לו אורות, על 3 כוחות, 3 מחנות שנמצאים באומה הישראלית. הלו הם, הקודש, האומה והאדם. תרגום, דתיים, ימין, שמאל. כן? זה קצת קריקטורה, אבל זה מה שהרב אומר. ואומר הרב, אם אנחנו לא נדע לחבר את הטוב שיש בכל אחד מהם, נהיה אומללים. כי אפילו לדתיים יש מה לומר, כן? גם לדתיים יש ערך. נכון, שאלת על התורה. זאת אומרת, גם לדתיים יש ערך. כמובן, לחילונים, על 2 מחנותיהם, הימני והשמאלי, גם יש ערך. אז צריך לדעת לחבר. אתה יודע, השאלה יפה, אני אחזור על השאלה. האם התנ"ך זה ימין, שמאל או קודש? אני זוכר שלפני שנים רבות, יהודי אחד, מעל במת הכנסת, דיבר בגנותו של דוד המלך. וואו, היה מסיפור מעשה בת שבע, כן. זה עשה רעש גדול, כל הכנסת רעשה, ביזו את נעים זמירות ישראל, טוב. למחרת, מופיע ברדיו, יעל דיין, חברת הכנסת, יעל דיין, והיא אומרת כך, תראו, בתנ"ך, הדתיים לקחו את כל הממד הקליריקלי פולחני, הימין לקח את כל הממד הלאומני-פשיסטי. אז לנו השמאלנים, תשאירו לנו את הממד האנושי. עד כאן דברי קודשה. טוב, מה? לא משנה. דבר איתו על... עכשיו, מה אני רוצה לומר? שיש בעצם הקדוש ברוך הוא לא סתם סידר שיש שלושת המפלגות האלה, ומה שמחבר אותם, אומר הרב קוק, זה הקודש העליון. הקודש העליון הוא המצע שלגבי זה כל האידיאלים האלה מופיעים. עכשיו, איפה עוברות הקואליציות? עכשיו, שלושת המחנות האלה יש להם שמות תנכיים. יעקב, ישראל, ישורון. יעקב, הזהות הדתית, ישראל, הזהות הלאומית, וישורון, הזהות האוניברסלית. בסדר? באופן כללי. יעקב, ישראל, ישורון. דתיים, ימניים, שמאלנים. פחות או יותר. עכשיו, צריך לה... מה קרה בתשח, בהקמת מדינתנו הקדושה? מה שקרה הוא שישראל גבר על יעקב. ההגדרה של הזהות היהודית הפכה להיות לאומית. על חשבון, אלה שנאמנים ליהדות רק כדת, קוראים להם דתיים, כלומר אנטי-ציונים. אבל ישראל ניצח. מה קרה במלחמת ששת הימים? יעקב וישראל התחברו מחדש. קוראים לזה גוש אמונים, מתנחלים, דתיים לאומיים. התחבר. עד כדי שבאיזשהו שלב, ההנהגה של המדינה הפכה להיות של יעקב ישראל. מי עומד נגד? ישורון. או, כי הקו עבר לשם. ומה קורה? איך זה יתחבר שוב? אז יש גמרה על זה במסכת ברכות. מסכת ברכות, סוף פרק ראשון, דף י"ב, עמוד ב', והגמרה שמדנה בשני פסוקים. פסוק אחד בירמיהו, ופסוק אחד בישעיהו. הפסוק בירמיהו אומר כך, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל, מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר הדחתים שם. הגמרא מסיקה מהפסוק הזה, שישכחו את יציאת מצרים. ומה יזכרו? היציאה משעבוד גלויות. כלומר, הקמת המדינה. עכשיו, הדברים האלה התבררו דברי ירמיהו, ולא צריך את האישור שלי, אבל זה יתברר כנכון. יש יותר ישראלים שעושים על האש ביום העצמאות, מישראלים שנמנעים מאכילת חמץ בפסח. כלומר, יציאת מצרים נחלשת בזיכרון הלאומי, והקמת המדינה תופסת את המקום העיקרי. יש מחלוקת תנאים שם, האם זה ימחוק לגמרי, או רק ישים בצד את יציאת מצרים. מחלוקת בין זומה לחכמים. כן, שם הברייתא שעוסקת בזה. אז זה, לכאורה, אתה רואה ששיבת ציון, הקמת המדינה, זה הרבה יותר חשוב מליל הסדר. בסדר. אבל אז הגמרא מביאה פסוק חדש. מישעיהו. מה הפסוק? אל תזכרו ראשונות, וקדמוניות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. אז אם כן, יש פה שלושה מאורעות. קדמוניות, ראשונות, וחדשה. בסדר? עכשיו, מה עם שלושת הדברים האלה? אומרת הגמרא, אל תזכרו ראשונות, זה שיעבוד מלכויות. כלומר, הקמת המדינה גם כן לא תזכרו. וקדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. גם זה לא צריך להתבונן. הנני עושה חדשה, תנה רב יוסף. זו מלחמת גוג ומגוג. כך אומר רב יוסף. כלומר, המאורה של, של, של גוג ומגוג הוא כל כך משמעותי, שהוא ימחוק מן הזיכרון הציבורי, מן התודעה הלאומית, גם את יציאת מצרים וגם את הגמת המדינה, גם יחד. הנני עושה חדשה, גוג ומגוג. עכשיו צריך להבין, מה זה מלחמת גוג ומגוג? מה כל כך משמעותי? זה מלחמה סך הכל. ומלחמות תמיד היו. זה לא מחק את יציאת מצרים. אלא שיש פה משהו חדש. מה מטרתה של המלחמה הזאת? מלחמת גוג ומגוג. אגב, מה זה מלחמת גוג ומגוג? זה מלחמה, התמודדות של כל הקהילה הבינלאומית מול מדינת ישראל. זה היה או זה יהיה או זה הווה? טוב, יש מה לדון. אבל מה שכתוב בספר יחזקאל, כשרב יוסף מביא תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג, הוא קרא את ספר יחזקאל. מה הוא קרא ביחזקאל פרק למד חטא? מה? מה פתאום? זה בלמד זין. זה לא זה. מלחמת גוג ומגוג, זה מה שהוא קרה שם. ומה כתוב שם על המלחמה הזאת? והתגדילתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. זה החדשה שמדבר עליה ישעיהו, אומר רב יוסף, זה מה שיחזקאל אומר בפרק ל"ח. בסדר? והתוצאה של המלחמה הזאת, והתגדילתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. כלומר, המטרה של המלחמה היא המסר האוניברסלי של היהדות. זאת אומרת, התברר ששיבת ציון, תורת ישראל, עם ישראל, יש לזה משמעות עבור העולם כולו. ואז יוצא שהתפייסו יעקב, ישראל וישורון. הם מבינים שהם פועלים למען אותה המטרה שהיא ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה? נכון. תגיד מה שאתה רוצה. האמת היא שאתה צודק שהמילה שמאל עברה שינויים. כן, אתה צודק. אפשר להגיד קוסמופוליטי. נכון. נגיד ככה, אני אגיד לך באופן סכמה. אני רוצה לנסח את דבריך העמוקים בצורה פשטנית. בסדר? נאמר ככה, מה המחלוקת בין ימין לשמאל במדינת ישראל? בגדול, כן? אני אעשה קריקטורה, אבל זה נכון. עבור אנשי הימין, מה שחשוב בעולם זה עם ישראל. גויים לא אכפת לנו. עבור השמאל, מה שחשוב בעולם זה גויים. עם ישראל לא אכפת לנו. בסדר? עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא חושב? הכל חשוב. זה איזה מין אורגניזם, יש לו לב ואיברים. כמו שאמר רבי יהודה הלוי בשם הקדוש ברוך הוא, ישראל באומות כלב באיברים. אז יש פונקציית הלב, פונקציית האיברים. הלב בלי האיברים אין לו הרבה מה לעשות, האיברים בלי לב הם מתים. ולכן זה בעצם מפייס, מלחמת גוג ומגוג מפייסת בין שתי המגמות. ואז מתברר שתיקון העולם עובר דרך תיקונו של עם ישראל. וזה מה שראש ממשלת ישראל אמר בקונגרס האמריקאי, המלחמה שאנחנו נלחמים איננה מלחמת קיום, היא למלחמה עבורכם. אנחנו מלחמת הטוב ברע. וזה בדיוק, אנחנו נמצאים במפנה ההיסטורי הזה, שבו עם ישראל מפסיק לקבל גושפנקה מהקהילה הבינלאומית, אלא הוא הקובע את סדר היום. גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תרבותית ביחד. כי חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים, מכאן תלמד שמי שחזק, דבריו נשמעים. כן? ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. דברינו טובים לעולם? מה חשבת? אני יודע, שמעתי את הקדוש ברוך הוא אומר, קראתי את זה בתורה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לא? כתוב ככה, עד כמה שאני זוכר. המאה, בדיוק איך ספרת? כי אינו דומה שונה 100 פעמים ל-100 פעמים ואחת. אז אתה צריך לשמוע עוד פעם. כן. עכשיו. נכון. למה יום העצמאות זה היום הכי קדוש? דבר פשוט ומובן מאליו. בוא נסביר לך משהו. אני אגיד את זה בקצרה, כי ממש אנחנו צריכים לגמור. יש שאלה, שבת. אגב, קודם כל, מה היום הקדוש, הכי קדוש לפי ההלכה? שבת, נכון? עכשיו, שבת זה זכר למה? מה פתאום? בריאת העולם. היום שמציין בריאת העולם זה שבת. שאלה, מי ברא את העולם? נו, הקדוש ברוך הוא, מי עזר לו? אף אחד. רוקע שמיים מאיתי, אין אף אחד איתי. בסדר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פעל לבד. כשאני רוצה לציין פעולה שהיא כל כולה אלוהית, אני צריך לחדול מכל מלאכה. אני צריך לחדול מלהיות נברא. לכן לא עושים שום דבר בשבת. המועדים, כן, פסח, שבועות וכו'. זה זכר למה? יציאת מצרים. שאלה, מי עשה את יציאת מצרים? יפה. מה? הקדוש ברוך הוא עשה, אבל יש עוד משהו שעזר לו, זה הרגליים של בני ישראל. כי אם בני ישראל, אם הקדוש ברוך הוא אומר תצאו, ומה, לא, אנחנו נשארים במצרים, לא היו מועדים. לכן, יש איזה אחוז מסוים של שותפות של האדם במעשה. ולכן 95% מהמלאכות אסורות, ויש 5 מלאכות, ו5% מלאכות שמותרות, נכון? ביום טוב, כן? אוכל נפש. זאת אומרת שקדושת השבת הלכה והתמזגה עם חיי האדם. אבל זה רק 95, רק 5%. שאלה הבאה, מי עשה את פורים? מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר, והקדוש ברוך הוא מאחורי הקלעים. לכן 95% מן המלאכות מותרות בפורים, 5% אסור. מי עשה את חנוכה? החשמונאים. ומה הקדוש ברוך הוא עשה? נס פך השמן. לכן יש חצי שעה שבו, שבזמן הדלקת הנרות, שנשים שלא עושות מלחמה, הן שובתות ממלאכה. שאלה הבאה, מי עשה את יום העצמאות? 100% עם ישראל, 100% הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שקדושת השבת הלכה והתמזגה יותר ויותר עם העולם, ואז היא הגיעה לעצמאותה, זה עצמאות הקדושה. ולכן אפשר לומר, זה ההצלחה של התוכנית של הבריאה. לכן זה היום הקדוש ביותר. דבר פשוט. אגב, יש אפשרות, כאן המבחן האמיתי של האמונה. כפי שאני רגיל לומר, יש אפשרות להיות או מאמין או כופר. הכפירה מופיעה בשני מסלולים. יש הכפירה החילונית ויש הכפירה הדתית. הכפירה החילונית אומרת כך, חבר, אל יעלה בדעתך שהאל הוא שהקים את המדינה הלא זה הפלמח. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת כך, נו באמת אתה חושב שזה קדוש ברוך הוא ברא את המדינה הזה? זה הפלמח. הפלמח. גם זה כפירה. שאלה רק עניין של סגנון. והמבחן האמיתי זה היכולת להכיר שזה מעשה השם, כשזה כל כולו מעשה אדם. בסדר? טוב. ולכן אומרים, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. רק שמח.